המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור אמיר חניפס, מרצה למדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, יושב ראש המרכז הישראלי הדרוזי, קצין במילואים ומוביל מטה המחאה הדרוזית. שלום לך דוקטור חניפס, ותודה שאתה איתנו.
כבוד גדול.
האמת היא שרצינו את הפגישה הזאת לעשות לפני כמה שבועות, אבל המלחמה והכל, אנחנו שמחים שאנחנו היום יכולים לקיים אותה.
שינתה לנו את התוכניות.
כן. שאלה ראשונה, כמה אנשים מונה העדה הדרוזית בישראל היום?
העדה הדרוזית היום כ-153 אלף. אנחנו מסתכלים בעיקר על כשליש על יישובי הכרמל, שזה דליה ואוסופיה. שליש זה באזור הגליל, גליל מערבי, גליל מזרחי, קו עימות כמו חורפש, בית ג'אן, וכמובן ארבעת היישובים הדרוזים של רמת הגולן, שהם חלק ממדינת ישראל מ-1967.
וגם הם קו העימות היום.
בהחלט, בעצם כל מדינת ישראל זה קו עימות אחד גדול.
כן, אנחנו זוכרים את האסון הגדול למג'דל שמס.
לפני שנה וחצי, כאשר רקטה של חיזבאללה פגעה במגרש כדור רגל של היישוב, ולצערנו הרגה 12 ילדים וילדות.
אסון נורא. בסך הכל בעולם כמה מונה העדה הדרוזית?
אין נתונים מדויקים, כי אתה יודע, זה לא... כי יש הרבה קהילות גם מסביב לעולם, במיוחד באמריקה הדרומית, כמובן במדינות אירופאיות, אבל אפשר להידבר על משהו כמו 2 מיליון. עיקר הקהילות הם בהחלט ישראל, סוריה ולבנון, שביחד מונים כ1.5 מיליון, ואני חושב שיש עוד איזה משהו כמו 0.5 מיליון גם ברחבי העולם.
בסוף מאי 2018 קיבלה הכנסת את חוק ציון יום לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית. קבעו שהיום הזה יהיה ה-1 במרץ. למה? כי זה היום בשנת 1956, שבו גויסו הדרוזים לראשונה בגיוס חובה לצה"ל. מה אומר לך החוק הזה, ומה הוא אומר לך היום?
תראה, לצערי הוא לא אומר הרבה, כי החוק הזה נשאר כחוק סימבולי לגמרי. הוא לא בא לידי ביטוי בשום תחום מתחומי החיים המרכזיים שהדרוזים מרגישים שהם נלחמים עליהם כאזרחים שווים בתוך המדינה. ולכן אף אחד לא מציין את היום הזה, הוא לא מורגש, זה חוק שנשאר על הנייר. כאשר הציפייה הייתה שהחוק הזה יהפוך בשלב מסוים לחוק מעשי, שהציבור הדרוזי במדינה באמת ירגיש שיש פה הכרה אמיתית כלפי העדה הדרוזית, שדבר יבוא לידי ביטוי גם בצעדים מעשיים בשטח וביישובים הדרוזים. לצערי הרב, זה הלך אחורה, אפילו הייתי אומר, מאז שחוקקו את החוק. רק לאחרונה היינו עדים לניסיון של הטלת מס רכוש על הקרקעות, ובכך גם, אתה יודע, שזה עוד נטל על המשפחות הדרוזיות. זה לא בא לידי ביטוי בתקציבים, זה לא בא לידי ביטוי בתוכניות לפיתוח היישובים הדרוזיים, זה לא בא לידי ביטוי גם בביטול חוקים שאנחנו מרגישים מופלים לרעה בגללם, כמו חוק הלאום וחוק קמיניץ.
אני רוצה לדבר כך, על חוק הלאום.
בדיוק, ואז ככה ההרגשה היא שהיה פה איזה חבורה של פוליטיקאים שרצו, אתה יודע, לתת לה כמה פוליטיקאים מהחברה הדרוזית, שהוא הרגשה טובה, וחוקקו איזה חוק סימבולי לגמרי, שלצערנו הוא לא מורגש, והוא נשאר סימבולי בכל מובן המילה.
הרמז הזה שלך, אנחנו נחזור אליו, ונדבר על זה.
שמחה.
פחות מחודשיים אחרי קבלת חוק הדרוזים, קיבלה הכנסת את חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, ידוע כחוק הלאום.
כן.
ובמאמר שכתבת, אתה אומר שהחוק הזה הוא עלבון כפול לדרוזים.
נכון.
למה?
תראה, אני רוצה להפריד, כשזה מגיע לחוק הלאום, אני רוצה להפריד אני רוצה להתייחס לחוק הזה מכמה זוויות. אני רוצה להתחיל קודם בזווית הזו של מה המשמעות של חוק הלאום למדינת ישראל. שאני חושב שכמרצה למדעי מדינה ויחסים בינלאומיים, שרוצה לראות מדינת ישראל כמדינה ליברלית ושוויונית ומתקדמת, החוק הזה בעצם לוקח אותה עשרות שנים אחורה ומשווה אותה למדינות עולם שלישי, וקטגוריה של מדינות שאנחנו לא רוצים להיות חלק מהן.
תסביר.
אז כי לפעם הראשונה בעצם במדינת ישראל יש חוק כזה גזעני שבא ומפריד את האוכלוסייה במדינה על בסיס שייכות דתית. וזה חוק שפוגע בכל ערך השוויון, וכמו שאנחנו מבינים, ואתה מבין את זה גם מצוין כמרצה, שאתה לא יכול לקיים מדינה דמוקרטית כשאין שוויון. עכשיו, נכון שלא היה שוויון מלא מקודם, אבל עדיין לפעם הראשונה בעצם אתה בא ומחוקק את זה כחוק יסוד, שזה משהו שהוא שווה ערך למגילת עצמאות בעצם. עכשיו, אני רוצה להסתכל על חוק הלאום גם מהזווית השנייה, ומה היא מסמלת. היא בעיניי מסמלת את המפח שאנחנו עברנו במדינת ישראל בשנים האחרונות, והרצון המתמשך הזה של קבוצה רחבה, עם נציגות חזקה בממשל ובכנסת, להפוך את ישראל ממדינה דמוקרטית, ליברלית, שוויונית, למדינה יותר יהודית, משיחית, גזענית. ואני אקח את ההשוואה הזו, ואני אקח את הפורמולה הזאת בין מגילת העצמאות וחוק הלאום. כאשר יש לך את מגילת העצמאות שבאה ומדברת על מדינה דמוקרטית שמעניקה שוויון זכויות לכל אזרחים המדינה, ויש לך פה חוק יסוד שבא ואומר, לא, 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 אנחנו לא מתייחסים לכל שאר הפרמטרים המרכזיים של מדינה דמוקרטית, אנחנו מתמקדים בזה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. וככה אתה גם הופך כל מי שלא יהודי לאזרח סוג ב', אבל פעם שנייה אתה בעצם בא ואומר, זהותה העיקרית של מדינת ישראל לפני כל דבר אחר, הוא יהדותה. הוא לא הזהות הדמוקרטית שלה, הוא לא זהותה הדמוקרטית, הוא לא ערך השוויון בין אזרחיה, אלא בעצם היא קודם כל ובראש ובראשונה היא מדינה יהודית, והמדינה תפעל לכך שרק הפרמטר הזה הוא הפרמטר המרכזי במדינת ישראל. עכשיו, וזה בעצם, אתה מגדיר את המדינה לפי שיוך דתי, ומאשר לפי ערכים דמוקרטיים, ליברליים, שוויוניים. הנקודה השלישית, וזה הנקודה של הדרוזים, שזה בעצם למה האירוע של חוק הלאום הפך להיות סמלי ביחס לדרוזים. כי זה הדוגמה הכי טובה של קבוצה שרואה בעצמה חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, בשר מבשרה של המדינה, ועדיין לפי ההגדרה החדשה של המדינה, לפי חוק הלאום, היא לא יכולה להיות קבוצה שווה זכויות במדינת ישראל.
כשהלכנו להפגנות אחרי החוק הזה, ההפגנות היו, והובילו אותם ממנהיגי העדה הדרוזית, אולי מנהיגים צעירים דאז יותר חדשים, הנושא המרכזי היה השפה. מעמדה של השפה הערבית.
ממש לא, אני חושב מה שהפריע לדרוזים, כי היו שתי הפגנות, אם אתה זוכר. הייתה הפגנה אחת בשבת של ה, אם אני לא זוכר, ב, אם אני זוכר טוב, ב-31 לחודש ושבוע אחרי. היו שתי הפגנות בכיכר. ההפגנה הראשונה שמזוהה כאילו הפגנת הדרוזים, לפעם הראשונה בתולדות המדינה, שהדרוזים בכמיות באלפים מגיעים לכיכר יצחק רבין בתל אביב, והשבוע אחרי הייתה ההפגנה שלה, שמזוהה יותר עם המפלגות הערביות. נכון שבהפגנה השנייה הנושא של הזהות הלאומית, של המיעוטים, השפה וכל זה יותר בולט. מה שהפריע, וגם היום אני חושב, לרבים מבני העדה הדרוזית בחוק הלאום, זה בעצם נושא השוויון. שמה שבעצם אנחנו רוצים לראות...
כלומר, העובדה שבחוק...
שבחוק יסוד כזה לא מוזכר נושא. מילת... נושא השוויון. כי למה אני בא ואומר את זה? כי מה היה לנו עד עכשיו? זה הרעיון. הרי כל הזמן אתה צריך לעשות את ההשוואה הזו. למה פתאום הנושא הזה של חוק הלאום מפריע לדרוזים? כי מה שהיה עד עכשיו זה בעצם מגילת העצמאות. נחזור למגילת העצמאות. מגילת העצמאות באה ונתנה לכל מי שהוא לא יהודי את המרחב הזה שהוא ירגיש מספיק שייכות ואזרח על מלא במדינת ישראל. כי פעם אחד היא דיברה על זה שהיא מדינה יהודית, אבל פעם שנייה היא דיברה על זה שאתה אזרח שווה זכויות. אז לאמיר, לדוגמה, שאני יושב מולך, כנכד של חבר הכנסת הדרוזי הראשון, כמי ששירת בצנחנים, כקצין במילואים, שעבד בשגרירות בחול, שכל חייו ראה בעצמו, הוא והמשפחה שלו, שליחים של המדינה, אוקיי? עדיין יכל למצוא במגילת העצמאות את האיזון הזה, שהוא חיפש כדי להרגיש מה שנקרא אזרח על מלא, כי במגילת העצמאות אתה יכול לראות שמדינת ישראל היא מדינה שמעניקה שוויון זכויות.
שוויון זכויות גמור.
סליחה, שוויון זכויות. כן, לא טעיתי.
לא, לא.
ואז בא לך חוק הלאום ואמר, סליחה, אדוני, מיסטר קניפס, with all due respect, נכון שאתה... אזרח נאמן למדינה, ואתה והמשפחה שלך שראית את ה... בכל מערכות הביטחון, והשתתפתם במלחמות ישראל, ונתתם את היקר, אבל עדיין, עכשיו, לפי ההגדרה החדשה של מדינת ישראל, אתם לא יכולים להיות אזרחים שווים. עכשיו, אני, לצערי, אני גם... הרשה לעצמי, בטח ברוורס טרייכמן, גם להיות הרבה קצת יותר מעמיק בתשובה שלי. תראה, היום, פעם שאני דיברתי על זה, אני אמרתי שחוק הלאום לא בא כנגד הדרוזים. חוק הלאום בעצם סימל את המעבר שמדינת ישראל עוברת מהרעיון הזה של מייסדי המדינה רצו להקים כאן ממדינה דמוקרטית, ליברלית, שוויונית, למדינה חדשה, שהיא מדינה יותר יהודית, משיחית, גזענית, ללא גבולות וכל זה. אבל בשביל זה, אתה היית חייב להביא איזושהי חוקה חדשה או חוק יסוד חדש. ובעצם חוק היסוד הוא מגילת העצמאות החדשה ברוח המחנה החדש שהשתלט על המדינה שרוצה ליישם כאן. ואם אנחנו מסתכלים בעצם על מה שקרה מאז שחוקק חוק הלאום, כל החוקים החדשים שהמחנה הימין הביא בשנים האחרונות, הוא נגזרת מחוק הלאום, אבל זה בטיפים טיפים. ופעם אחד זה סוגיית חוק ההתגברות, פעם זה בית המשפט העליון, פעם זה יועצת המשפטית לממשלה, אז כולנו מבינים שזה נגזרת בעצם מהרוח החדשה שהמחנה רוצה לבוא. ולכן כן חשוב להסתכל על חוק הלאום, לא כסוגיה דרוזית, אלא כאבן ראשונה בעצם במהפכה המשטרית שהמחנה השני מנסה ליישם דה פקטו, בוא נגיד, במדינה.
בהחלט יש פה ראייה רחבה הרבה יותר של הנושא ממה שאנשים נוהגים לחשוב על זה. קצת עליכם, סבך חסן סלח קניפס, היה חבר הכנסת הדרוזי הראשון, ב-1951 כבר, עד 59, שרת בכנסת, נאמר עליו שהיה מאדריכלי ברית הדמים בין העדה הדרוזית למדינת ישראל. מהי אותה ברית דמים? קודם כל, אולי שתי מילים על הסבא. כי בכל זאת הוא היה פורץ דרך.
אז אני אגיד לך, חסן הוא האבא של הסבא.
סבא רבא.
סבא רבא. חסן היה אחד מהמנהיגים הדתיים ואנשי הציבור הבולטים בעדה הדרוזית בתקופת המנדט הבריטי. והסיפור חוזר בעצם למרד הערבי הגדול, שהדרוזים כבר אז לקחו איזשהו צד שונה בעצם מכל שאר הלא יהודים במדינה והרוב הערבי, ולא היו מוכנים לקחת חלק במרד של 1936-1939, ומאוד מעניין, ואני לא יודע עד כמה הסטודנטים יודעים את זה, בעצם המרד הערבי הגדול, הוא היה נקודת המפנה בסכסוך הערבי הציוני הישראלי של אותה תקופה, וההמשך שלו, והיה בעצם מלחמת השחרור של 1948. אבל לפעם הראשונה, יש התנגשות צבאית חזתית, אפשר להגיד, בין שתי היישות, היישות הציונית היהודית בארץ ישראל, והיישות הערבית הפלסטינית במרחב הזה. והדרוזים לא היו מוכנים לקחת חלק במרד, ולא היו מוכנים לתקוף יישובים יהודים בצפון הארץ. ואז ראשי המרד התהפכו עליהם. ואחד האנשים הבולטים בחברה הדרוזית של אז, אחד המנהיגים, אפשר להגיד, שקרא לדרוזים לא לקחת חלק במרד, זה היה סבא חסן, שהוא האבא של הסבא. והרקע הזה הם רצחו אותו. רצחו אותו בראשון לינואר 1939.
רגע, אז הוא לא היה חבר הכנסת הראשון.
הבן שלו, סלח, באותה תקופה למד בחילואת אל-ביידה, בדרום לבנון, לימודי דת, ואז הוא חזר, מה שנקרא כאילו לארץ, זה לא היה ארץ, זה כאילו היו גבולות, אבל בוא נגיד, חזר כן. לצפון, כדי לנקום גם את רצח אביב, ועל הדרך גם התחבר כמובן לראשי היישוב היהודי, בין השאר אבא חושי, של הימים גם ראש עיריית חיפה היהודי הראשון, בן צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל, שבאותה תקופה, אני לא יודע, אני לא בטוח באיזה תפקיד הוא היה, אבל הוא היה אחד מראשי היישוב שלה, אז מספר 2-3, אני לא יודע כן. בדיוק, אבל התחבר לדמויות האלה, ובעצם איתם הוא עיצב את מה שלימים אנחנו נכיר את ברית האדמים, שנבנתה על צמח הבנה משותפת, שאנחנו כבני העדה הדרוזית שותפים מלאים בהקמת המדינה שבדרך, כאשר אתם מעניקים לנו גם מין, אפשר להגיד, ערכת ביטחון או שותפות מלאה לכך שאנחנו יהיה אזרחים ושותפים מלאים בהקמת המדינה החדשה. ולימים הוא הפך להיות כמובן חבר הכנסת הראשון. הדרוזי הראשון, כחלק הוקרה והערכה לכל הפעילות שלו במהלך שנות ה-30 ו-40, וכחלק גם על כל הקריאה שלו והעידוד כל הפעילות שהוא עשה בתוך החברה הדרוזית להשתלבות בני העדה.
הוא היה חבר כנסת מטעם מפאי או מטעם מפלגת לוויין?
באותה תקופה לא היה חברי כנסת מהמיעוטים שהשתלבו כאילו כחברי כנסת מהמפלגה. זה היה
מפלגת לוויינות.
כן.
בעבודת המחקר שלך, אתה כותב שהדרוזים בישראל עברו מפוליטיקה של נאמנות לפוליטיקה של אלימות. אז אני מבקש שתסביר לנו את זה, את שני המונחים, ואיך הם מתקשרים לעדה הדרוזית בישראל.
באנגלית זה Druze from politics of loyalty פוליטיקס זה קונטנצ'ס. לא בדיוק אלימות, זה יותר...
התנגשות.
התנגשות.
כן. אימות.
אימות. בעצם מה שאני מראה, הרקע של החיבור בין העדה הדרוזית ליישוב היהודי לפני בתקופת המנדט, ההתפתחות של מערכת היחסים הזו במהלך כל שנות במהלך שלושה העשורים הראשונים של המדינה, ואיך השינוי במשטר או בשלטון, או עליית הימין, אם אפשר להגיד את זה, השפיע על המערכת היחסים הזו. אוקיי? בצורה הדרגתית כמובן, זה לא בצורה חדה. כאשר אני בא ואומר ששתי הקבוצות, מעבר לקשר הרגשי והמחויבות, בוא נגיד, הערכית, גם היה פה מפגש של אינטרסים, שאי אפשר להתעלם ממנו. שהוא חלק, כמובן, זה אחד משלים את השני. אחד, היישוב היהודי או המדינה החדשה, למשל, ראתה בדרוז מיעוט נאמן, מיעוט שרוצה לחיות בשלום, מיעוט שלא מאיים על זהותה היהודית, זה לא קבוצה גדולה, מיעוט שאין לו שום התנגד, לא היה לו שום רקע אנטי-יהודי בהיסטוריה שלו, להפך, הוא חלק, הוא רואה בעצמו חלק מה... הוא לא חלק, אבל יש אלמנטים יהודים חזקים בתוך הדת הדרוזית וכל זה. ומצד שני, ליהודים, או למדינה החדשה, בו שקמה, זה בדיוק המודל של המיעוט שאנחנו, שמתאים לתפיסות העולם שלנו, ואיך אנחנו רואים את המדינה שבדרך, או עתיד, אחרי שקמה. בעצם, מאמצע שנות ה-80, אנחנו, ואחרי עליית הימין, והתחזקות התפיסה הזו של ארץ ישראל היא, מדינת ישראל היא התגלמותו של הרעיון הציוני על ארץ ישראל, שזה, וכל ארץ ישראל היא לעם ישראל, ובעצם כל מי שהוא לא יהודי הוא סוג של אורח במרחב הזה, אם אפשר לקרוא את זה ככה. וכאן בעצם היה שינוי, והוא לא סתם בא לידי ביטוי על נושא אדמות, כי פתאום גם הדרוזים אומרים, שנייה אחד, זה גם ההיסטוריה שלנו, זה האדמות שלנו. אנחנו נולדנו כאן, אנחנו חיים כאן למשך דורות, אז זה גם האדמה שלנו. והניסיון הזה של כוחות ימניים קיצוניים לשלול את האדמות מהדרוזים, התנגש עם התפיסה הזו בקרב רבים אצל הדרוזים, שאנחנו אמנם אזרחים נאמנים, אנחנו רוצים בהצלחתה של מדינת ישראל, אכפת לו מהביטחון, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון הביטחון האישי, המשפחתי, העדתי שלנו.
כי אתה אומר עוד יותר מזה, אתה אומר באותו מחקר שדרוזים רבים, חשים שהמדיניות של המדינה מאיימת על יכולתם להשתמר כקבוצה תרבותית ודתית על אדמתם. אז תן לנו דוגמה או שתיים, למשל לחוקים כאלה אני מניח שהחוק הידוע ביותר זה חוק קאמיניץ.
בדיוק.
ותסביר לי למה הוא כל כך פוגע בדרוזים.
תראה, מה הערך המרכזי, כשאנחנו מדברים על אדמות, הערך המרכזי בעצם, ואני לוקח את זה גם לעם היהודי. הרי כל הרעיון הזה להקים מדינה, כי הוא הרגיש שהוא מאוים בלשמור על עצמו כקבוצה תרבותית, דתית, אפילו במדינות שנחשבות הכי מתקדמות בעולם. פעם אחד, זה האיום הביטחוני שפעם בדור או בשניים, איים עליו, ואנחנו בדיוק אתמול נזכרנו בכל היה את יום הזיכרון לשואה, וזה מקרה, הוא חד וברור בהיסטוריה של העם היהודי, ופעם השנייה זה הפחד מהתבוללות, כי וההבנה הזו שכדי לשמור על עצמך כקבוצה תרבותית ודתית, אתה צריך את המרחב הגיאוגרפי הזה כדי לשמור על עצמך כקבוצה אותנטית שחיה במרחב מסוים. אותו דבר לגבי הדרוזי, שהחיבור הזה בין, עם המדינה, הוא בא על בסיס שני פרמטרים מרכזיים. פעם אחת, אני, במדינת ישראל צריכה לספק לי את הביטחון הזה כאזרח, שלא מאוים על ידי כל מי שלפחות למשך דורות איימו עליי ועל הקיום הפיזי שלי, והגדירו אותי ככופר, ולכן גרתי על ההרים למשך דורות, ופעם שנייה לתת את המרחב הזה שאני צריך כדי לשמור על עצמי כקבוצה תרבותית ודתית ולהתפתח. ולכן אני צריך גם את האדמות האלה, את השטח, את המרחב הגיאוגרפי שהדורות הבאים יכולים להתפתח עליו. וההתנגשות הזו בסוגיה של האדמות היא בהחלט הפכה להיות סוגיה שהיא באה ואומרת שנייה אחד. אז נכון, אני אזרח נאמן, נכון, אני משרת ואני רוצה לתרום את חלקי, נכון שאני רוצה את מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואין לי שום בעיה עם זה, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שיש פה גם קבוצה תרבותית אותנטית שהיא רוצה לחיות ולהתפתח ולשמור על המאפיינים שלה.
אתה כותב במחקר שבתקופת הקמת המדינה, רוב קהילות הדרוזים בארץ היו קהילות של פלאחים.
נכון.
איך המצב היום?
השתנה לגמרי. תראה, זה אפשר להצביע לפחות שני מעברים חדים בתוך החברה הדרוזית שמראים את ה, בעצם, אם אפשר להגדיד את זה, את המהפכה שהחברה הדרוזית עברה במהלך שנות קיום המדינה. אחד זה בתחום החינוך, והשני בהחלט בכל מה שקשור לתעסוקה וכלכלה. אז בתחום החינוך, לדוגמה, אנחנו מדברים ממצב שיש לנו אקדימה אחד בין העדה שאפילו למד באוניברסיטת ביירות בסוף שנות ה-40, למצב שהיום שיש לנו אלפי בעצם אקדימאים ואקדימאיות בכל המוסדות האקדמיים במדינה, ואחוזים גבוהים מהם, זה בעצם גם נשים, מה שכמעט לא היה בשנים הראשונות לאחר קום המדינה. התחום השני הוא בהחלט כל מה שקשור לכלכלת העדה, ממצב שיש לנו עדה שנשענת כמקור ראשון לפרנסתה מהאדמה, לעדה שבעצם היום נשענת על תחומי חיים שונים, חלקם אפילו הייתי אומר, בכלכלה מודרנית של המדינה והייטק וכל הדברים האלה. אבל אין ספק שלאורך דורות, מעל ל-60% מהמשק הבית הדרוזי נשען על עבודה שקשורה בדרך כזו או אחרת למערכות הביטחון.
לפני שנתיים כתב דוקטור סלים בריק, שאתה מכיר, במסגרת מסמך של ה-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי. הוא כתב ככה, העדה הדרוזית נקלעה למצב חברתי וכלכלי חמור בשל מדיניות שגויה לאורך השנים, שמתבססת, זה מה שאני רוצה לשאול אותך, על מדיניות של פיקוח ושליטה במנהיגות המסורתית. מדיניות זו מתגמלת את המנהיגות וקונה את שתיקתה על חשבון טובת כלל העדה. האם באמת מדיניות של פיקוח ושליטה זה מה שהיה?
תראה, אני רוצה להגיד לך, במחקרים, רוב המחקרים שנעשו על הקשר בין העדה למדינה, התייחסו לגורם אחד במערך הזה. כאילו, יש את שמעון אביבי, זכרו לברכה למשל, שכתב על המדיניות כלפי העדה הדרוזית. אבל מעטים המחקרים שבעצם גם ניסו להבין שיש פה שתי קבוצות, אבל יש
ישויות.
ישויות, בדיוק. אז נכון שיש את המדינה מצד אחד, ויש את העדה הדרוזית מצד שני, אבל צריך לזכור גם תמיד שמדובר גם בקבוצה שהיא לא בדיוק עלתה מאירופה. אז יש לה גם את המאפיינים התרבותיים והדתיים שלה, שיקח כנראה עוד הרבה זמן עד שהיא תהפוך את אורה ותהפוך להיות משהו אחר. אז אני, כתגובה לאמירה הזו, אז אני, התשובה הראשונה שלי בעצם, עם מי בדיוק רצית שהממסד, או נניח, אם הייתה, אם זו המדיניות, כאילו, אחד לאחד, אז עם מי היית בדיוק רצית שהם ידברו? זה, זה עדיין מדובר בעידה שמרנית, עידה שאנשי הדת שלה הם מקובעי, בוא נגיד, החיים היומיומיים שלה, המנהגים שלה, אז זה עדיין שהמשפחתיות חזקה בתוך ה, ללא שום קשר למדינה, אז טבעי מאוד שהמדינה תהיה בקשר מדמויות מרכזיות מהסוג הזה. אבל בהחלט גם אי אפשר לא להגיד שהעידה לא עובר תהליך, כן? וזה גם טבעי. אוקיי? וזה גם טבעי. אז היום יש את הדור החדש שלומד ברייכמן ולומד באוניברסיטת חיפה ובכל, ועשה צבא ושרת ב-8200 ובחיל האוויר ובכיפת ברזל. אז מן הסתם הוא גם נחשף לעולם האחר. אבל זה, כשאתה בא ורוצה להיות, בוא נגיד, לעשות את הניתוח, גם כשהוא אקדמי עמוק, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהנתק בין חלק גדול מהיישובים הדרוזים לעולם הגדול עד אמצע שנות ה-70 היה שם, ללא שום קשר למדינה ולמדיניות של המדינה. אבל כן, אבל כן אני בעד תמיד למצוא את האיזון הנכון בין המדיניות של המדינה והרצון שלה לשלב את העדה, ובין המאפיינים התרבותיים, הדתיים, הייחודיים לעדה הדרוזית. ואני בא ואומר שוב, נכון שהמדינה לא השקיעה מספיק בעדה הדרוזית, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו גם, שמדובר גם בעדה שיש לה מאפיינים דתיים ותרבותיים ייחודיים, שלא תמיד התאימו לתנופה הזו, נגיד לכך, שהמדינה אולי רצתה ביחס לבני העדה הדרוזית.
מה הייתה ועדת בנדרו?
ועדת גבי בנדרו הייתה בעצם הוועדה, היו הרקע האירועים של זבוד וכמה התנגשויות.
אוקיי, אז עצור, אז כן. תסביר לנו את אירועי זבוד ואחר כך את ועדת בנדרו.
תראה, אז כדי להבין את אירועי זבות של 1987, אתה צריך להבין את המציאות של היישובים הדרוזים למשך מלפני תקופת המדינה, קום המדינה, ובכל הארבעת העשורים לאחר קום המדינה. מדובר ביישובים דרוזים, קטנים, כפרים, של כל אחד זה נע בין 1,500, 2,000, שכמו שאתה יודע...
מה זה קטנים? אני גדלתי בקיבוץ של 150.
זה קיבוץ. אבל אנחנו מדברים כמובן על יישובים שנמצאים על ראשי הערים מאות שנים, שעל ראשי הערים, כי ולמה? והסיבה הידועה, הם נחשבו, הדרוזים, הדת הדרוזית נחשבת, נחשבה ככופרים. וסבלו מרדיפות. אז לא סתם, אם אתה גם לא רק בישראל, גם במרחב הגיאוגרפי של האזור, אז הם חיים על הרי הכרמל, הרי הגליל, הר הדרוזים בלבנון, הר הדרוזים בסוריה, אז תמיד זה הרים, 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 מקומות גבוהים, שלחלק מהמאזינים יחשבו, בשבילם, מה, זה דליה כאילו? זה נסיעה של חצי שעה, זה ממש לא ככה. פעם להגיע למקומות האלה, באמצע היער זה היה באמת רק על בימות יכלת להגיע. אבל היישובים האלה הלכו והתפתחו. עכשיו, אי אפשר, הם לא יכלו להתפתח, כי הם מוקפים במה שנקרא שמורות טבע, והדוגמה הכי טובה זה בית ג'אן. אז נכון, שקמה מדינת ישראל, הם היו, מנו כאלף תושבים, אבל עד תחילת שנות ה-80, הם כבר היו, נניח, 6,000 או 7,000, ורצו לבנות בתים, ושמורת הטבע אמרה להם, לא, אתם לא יכולים להתרחב, אין אישור לתוכניות מתאר חדשות, ואם אתה בונה, אז אתה בונה כנגד החוק וכל זה, ובעצם הדרוזים היו בפלונטר. עד שאתה יודע, באו, היה ההתנגשות הראשונה בין אנשי בית ג'אן ואנשי שמורת הטבע על אדמת זבוד, שזה הר זבוד ליד בית ג'אן, שהאדמות שלו בעצם הם אדמות של הדרוזים, אבל שמורת הטבע לא אפשרה להם להתפתח ולבנות בתים עליהם, וזה היה בעצם הפעם הראשונה של התנגשות אלימה בין תושבים דרוזים והמשטרה, והמדינה.
ואז באה ועדת בן דור.
ואז באה ועדת בן דור, וועדת בן דור בעצם לפעם הראשונה רצתה לבחון מה השורש הבעיות של העדה הדרוזית. אנחנו מדברים, אתה יודע, כמעט אחרי 50 שנה מקום המדינה, שהוא היה פרופסור באוניברסיטת חיפה, היה לי את הכבוד אפילו ללמוד אצלו, בקורס אחד במהלך התואר השני שלי, ואיש מדהים, מקסים, אין לי, חוץ מדברים טובים, אני לא יכול להגיד מילה אחד עליו, אבל לצערנו גם, גם אחרי שבן דור הביא את ה, אפשר להגיד, התובנות שלו ושל הוועדה, הממשלה החליטה לאמץ את החלקים הקלים, הסימבוליים. שוב, אנחנו נחזור לחוק שדיברת עליו בתחילת השיחה שלנו, ולא לגעת בסוגיות הבעייתיות או באמיתיות של של העדה, שהייתי מסכם אותם בשתי רמות. אחד, זה עניין תקציב ופיתוח היישוב הדרוזי, ומתן מענה אמיתי לדורות החדשים שהלכו וגדלו ביישובים האלה. ובסוגיה השנייה, זה עניין האדמות, ועדות תכנון והתפתחות היישובים הדרוזים בכל מה שקשור להתפתחות הפיזית.
כבר אמרנו שאתה משמש כיושב ראש המרכז הישראלי הדרוזי. מה המרכז הזה? מה הוא עושה לטובת או לקידום הדרוזים בישראל?
אני לא יכול להתנתק מהשורשים שלי. זה בכל זאת נכד של חבר הכנסת הדרוזי הראשון, אחד מאדריכלי ברית הדמים. אבל הייתי אומר, אם אני רוצה להיכנס להיסטוריה באיזשהו שלב, בעתיד, אז הייתי רוצה להיות אולי אחד מאדריכלי ברית החיים. כי אני הבנתי מצוין את הצורך של אז ואת רמת הסיכון הגבוהה שהייתה להישרדות העדה, ועיקר המאמצים היו לבניית ברית דמים. אבל אתה לא יכול לדבר אחרי 50-60 שנה מקום המדינה רק על ברית דמים. הזרוע השנייה חייבת להיות מושלמת דרך ברית חיים. ולכן המרכז הישראלי הדרוזי בעצם בא כדי להזכיר לכולנו ולדבר על שורשי ברית הדמים, אבל גם לחשוב ביחד על איך אנחנו מחזקים את ברית החיים. והסיפור האישי שלי חוזר בעצם לשבוע הראשון שלי בטירונות בצנחנים. אז עשינו את הטירונות בסנור. אני מופיע עם עוד חייל מהמרכז, חבר ליחידה, והוא בשלב מסוים שואל אותי, מה זה דרוזים? והשאלה הזו ליוותה אותי למשך שנים רבות. גם אחרי, גם בתקופה שהייתי, עבדתי בארץ ולמדתי בארץ וכל זה, וגם בתקופה שהייתי בחול. ובעצם המרכז הישראלי הדרוזי הוא הפרויקט הראשון שהקמתי אחרי חזרתי מחול, כי תמיד רציתי להקים מרכז שבאמת יבטא בצורה אמיתית וישרה את השורשים של ברית הדמים, וגם את הסוגיות של ברית החיים.
אתה אומר שהמחקר שלך תורם גם להבנת המדיניות של המדינה כלפי המיעוט הערבי בישראל. אז אני רוצה לשאול אותך, הדרוזים רואים את עצמם ערבים?
אני אגיד לך מה, תראה. אחד התובנות שיצאתי איתם מהבנת החברה הדרוזית בארץ, זה מה המרכיבים הייחודיים בזהות הדרוזית בעצם. אז שאתה בא ויושב מולך עכשיו אמיר, אז מי הוא בעצם? מה הזהות שלו? מה, הוא ישראלי, הוא דרוזי, הוא ערבי?
הוא לא יכול להיות שלושתם?
אז זהו. אז ואז התשובה שלי לשאלה המרכזית הזאת, היא בעצם שילוב של זהויות בדמות אחד. זה כמו שאתה תבוא. אוקיי. אז אמיר הוא דרוזי, הוא בן העדה הדרוזית. למה? כי בזהות שלו יש מרכיבים חזקים שבעיקרם קשורים לדת הדרוזית. בלי שום קשר אם הוא דתי או לא, אבל זה כמו שאתה יהודי, אפשר במידה מסוימת. אבל עדיין חוגג את החגים של הדרוזים, המקומות הקדושים של הדרוזים, התרבות הדרוזית נמצאת חזק כמרכיב בזהות שלו. אבל הוא גם ישראלי על מלא. אם השפה הוא מרכיב חשוב בזהות, אז שמת לב באיזה שפה אנחנו ניהלנו את הדיון הזה עד עכשיו, אוקיי? שירת בצבא, הוא חברים שלו, רובם יהודים, הוא מסתובב בארץ, הוא עושה מילואים, הוא שירת בצנחנים, הוא מזוהה עם מפלגה יהודית ציונית, הוא רואה את החיבור בין העדה הדרוזית למדינה, לעם היהודית, כל ההיסטוריה, הוא עובד בשגרירות, בחול, היה מזוהה עם הארגונים היהודים בחול, אז הוא ישראלי גם על מלא מלא. אבל עדיין, יש את השפה שלו, שפת האם, היא ערבית. השירים שהוא שומע עליהם, לא פעם, הם ערבית, האירועים המשפחתיים שלו, הם מאוד מזוהים עם החברה המזרחית, אוקיי? אבל זה אותו גם בחור, אגב, וזו דוגמה טובה מאוד, של איך האלמנטים של זהויות נכנסות בירה, אבל זה אותו בחור גם שחי 12 שנה בלונדון, ושלוש שנים בארצות הברית, אז בכל זאת, יש לו פה, במהלך כמעט 15 שנים, האלמנטים תרבותיים, אפשר להגדיר את זה בריטים, או אמריקאים, או אירופאים. אז זה שילוב, אתה מבין? של זהויות, שביחד בעצם מעצבות, את הזהות הזו שבכל אחד. ואני חושב שהרוב הגדול של בני העדה הדרוזית, זה השילוב של הזהויות שיש בתוכם, שהם ישראלים, בגלל כל האלמנטים שהזכרתי אותם, הם דרוזים, והם חלק מהתרבות, אוקיי? הערבית של האזור. במידה מאוד גדולה, זה בעצם אם אנחנו מדברים על יוצאי מדינות, יהודים יוצאי מדינות הערב.
כן, יש בהם כאלה שהם מגדירים עצמם יהודים ערבים, בהחלט.
אז בואו נגיד, אי אפשר להתעלם, דבר אחד בטוח, אתה לא יכול להתעלם מהאלמנט התרבותי שבזהות שלהם.
הצד השני, מדיניות הממשלה כלפי החברה הערבית וכלפי העדה הדרוזית, זהה?
לא. היא שונה. אני אגיד זה ככה. היא זהה בתחומים מסוימים, היא שונה בתחומים אחרים. בתחומים האזרחיים, שכל מה שקשור לתקציבים, פיתוח היישוב הדרוזי, סוגיית השוויון, היא זהה. בסוגיות ביטחוניות, בסוגיות שקשורות לשירות צבאי, בסוגיות שקשורות לביטחון של בני העדה הדרוזית בארץ או במרחב האזורי, היא שונה לגמרי. סתם ניתן לך דוגמה. כן. למרות כל הבעיות שאנחנו מדברים עליהן, בכל נושא התכנון ובבנייה, ואנחנו, לא היה מקרה אחד שראינו דחפורים ממש מגיעים ליישוב דרוזים והורסים בית. כן.
לאורך השנים היינו עדים למספר מקרים שבהם הדרוזים למעשה כפו על מדינת ישראל התערבות למען בני העדה בעיקר בסוריה. מה זה אומר על יחסם של הדרוזים למדינת ישראל?
תראה, הברית הלא כתובה בין הדרוזים למדינה היא, כמו שאמרתי, בשני מישורים מרכזיים. פעם אחד, אני אזרח נאמן למדינה, אני אעשה את הכל כדי לשמור על ישראל כמדינה יהודית ושוויונית. אתה כמדינה מתחייב, או חובתך, לשמור עליי פעם אחד כקבוצה תרבותית אותנטית בארץ ובמרחב הזה, ופעם שנייה זה לוודא שלאורך זמן אני משתלב כאזרח מלא בתוך החברה והמדינה.
אבל איך זה קשור ללכת ולהציל את הדרוזים בהר הדרוזים?
ויות והדרוזים בארץ רואים בדרוזים בלבנון וסוריה האחים שלהם, כמו שבדיוק היהודים בארץ רואים ביהודים באנגליה ובארצות הברית אחים שלהם, והתייצבו לעזרתם בכל שעת משבר, כמו, ככה הדרוזים מרגישים כלפי הדרוזים במדינות האזור. עכשיו אני אתן לך מאז קום המדינה שלוש נקודות היסטוריות שלא הרבה מכירים, אבל זו הזדמנות גם לשתף אותך. תראה, במלחמת שלום הגליל, למשל.
1982.
מדינת ישראל בעצם רצתה לתקוף או לחסל את ה-PLO, את
האש"ף
על אדמת לבנון, בשיתוף פעולה עם הכתב, פלנגות של אז, ג'ומאייל וכל אלה. הדבר היחיד שלא לקחו בחשבון, שבאותה תקופה הנוצרים והדרוזים היו גם בסכסוך, בגלל סוגיות אחרות. אבל שים לב, למשך שנים היינו שם המלחמה וכל זה. מעולם הצבא לא תקף אפילו יישוב או בית אחד דרוזי, למרות שהוא היה למעשה האויב גם של השותף שלנו בלבנון. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה 1967, מלחמת ששת הימים. על רמת הגולן, הרבה לא יודעים, היו מעל ל-200 חירבות. אתה יודע מה זה חירבות? זה יישובים כזה, כפרים קטנים. כולם נעלמו. ארבעת היישובים הדרוזים שנשארו בעצם ברמת הגולן, זה היו ארבעה יישובים הדרוזים. והמקרה השלישי הוא מהתקופה האחרונה, שהצבא התגייס למען אחינו בסוודה, והגן על הניסיונות של המשטר לעשות טבח בדרוזים באזור הסוודה. שלושת האירועים האלה, אוקיי, מסמלות הרבה לבני העדה הדרוזית, ומסמלות את החיבור האמיתי בעצם, ואת המחויבות של המדינה בשמירה על בני העדה הדרוזית, גם בארץ וגם במרחב האזורי.
אנחנו עומדים לקראת יום העצמאות, ועוד לפניו, כמובן, יום הזיכרון לחללי צה"ל. אני לא יכול שלא לציין את העובדה שהדרוזים הם חייבי גיוס, וכן את העובדה שעל פי נתוני המוזיאון לסובלנות בירושלים, 454, אתה אמרת לי ש-448, חיילים וקצינים דרוזים נפלו במערכות ישראל השונות. כיצד משפיעה העובדה הזאת, אם בכלל, על חיי הדרוזים בארץ?
תראה, אנחנו באמת,
אני בכוונה לא רוצה לציין את השמות של המפורסמים, כי כולם
נפלו. לא. קודם כל, אסור לעשות דבר כזה. כל אחד הוא
עולם בפני עצמו.
בדיוק, עולם בפני עצמו, ובטח לא בזיכרון. תראה, בהרבה מובנים זה מסמל את החיבור האמיתי שיש בין העדה הדרוזית והמדינה, גם בארץ. אתה בעצם נותן את היקר לך, למען הדבר היפה הזה, שאתה נלחם לשמור עליו, ולשמור על הביטחון, ואין מה לעשות. אנחנו חיים במציאות לא קלה. זה בעצם במוצא כל 3-4 שנים יש לך לצערנו עוד מלחמה, והשותפות היא, זה מסמל לך עד כמה השותפות היא אמיתית, ועד כמה בהחלט בני העדה הדרוזית מחויבים לשותפות הזו, ומוכנים להקריב בכדי לשמור עליה. ולכן הציפייה והאכזבה היא כל כך עמוקה בקרב רבים מבני העדה, כאשר הם מרגישים שהצד השני מאכזב. כאשר הם מרגישים שבגלל בירוקרטיה כזה לא מקצועית, חלק מהיישובים לא יכולים להתפתח, בגלל שיקולים פוליטיים צרים, הייתי אומר לזה, בהרבה מהמקרים, אתה דווקא פוגע. כמו שאמרתי את זה לחלק מהפוליטיקאים שאז דחפו את כל הנושא של חוק הלאום. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני יודע, הנושא הזה הוא לא בא כנגד בני העדה הדרוזית. אבל תזכרו, בסוף זה הולך לפגוע דווקא באלה שרואים בעצמם חלק מהחברה הדרוזית ובשר ומבשרם שלהם. ואז אתה אומר, ואני אומר לך, ואני אשתף אותך, ואני אשתף פה את כל החברה. אמרת להם, תגידו, אני רוצה להגיד לכם. אותו בן אדם קיצוני, בלי להזכיר אזורים, אבל אנחנו יודעים בדיוק איפה אנשים מהסוג הזה גרים גם בארץ, אתה חושב שאכפת לו מאיך אתה הולך להגדיר את המדינה? הוא לא, מעולם לא כיבד את יום העצמאות, מעולם הוא לא כיבד את יום הזיכרון, מעולם לא ראה את עצמו חלק מההוויה הישראלית שאתה מבין. אז מה זה משנה לו איך אתה הולך להגדיר את מדינת ישראל? אם זה מדינה יהודית או לא יהודית? אז הוא לא חלק מהמפעל הזה. וזה יפגע דווקא באלה שרואים בעצמם חלק מהמפעל הזה, היפה הזה שאתה מנסה להקים. אבל לצערנו, בגלל, כמו שאמרתי, לא פעם, שיקולים פוליטיים צרים, אנחנו מפספסים את המטרה, ופוגעים דווקא באלה שזה. ואחד התובנות, אגב, שאני עכשיו מחבר את זה גם לצפון הארץ, והגבול בסוריה, שאני בא ואומר, חבר'ה, תיזהרו, הנושא של הדרוזים בסוריה, הוא לא נושא מיקומי. זה נושא אסטרטגי, זה נושא ערכי, זה נושא שגם מסמל לכל שאר המיעוטים באזור מי אנחנו ומה אנחנו ואיזה בריתות יש לנו. זה לא רק נושא של דרוזים, ואני מאוד מקווה שאנשים יקשיבו ל...
אנחנו כבר עברנו מזמן את הזמן שהוקצה לנו.
אני בסדר, אני לא יודע.
כן, אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כל ה... מרואיינים שלי לסיום. מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
תראה, היות והתמקדנו בנושא של מערכת היחסים בין העדה הדרוזית למדינה, אני כן רוצה שידעו שהברית הזו היא ברית אמיתית. היא לא מס שפתיים. בני העדה הדרוזים, רובם ככולם, אפילו הייתי אומר, המתנגדים הקשים למדיניות ושל הממשלה ושל הממשלות הקודמות ולזה, אבל עמוק בפנים מבינים שמדובר כאן בברית אמיתית, ברית שמבוססת על ערכים משותפים וגם על אינטרסים ביטחוניים, כלכליים, תרבותיים. משותפים. וכן הייתי רוצה לבקש מהם, היות ואנחנו מדברים גם על מוסד אקדמי יוקרתי, וחלקם יהיו בתפקידי מפתח בממשל, אז אתם בית ספר לממשל ובתקשורת ובכוחות הביטחון, להיות רגישים לסוגיה הזו ולמערכת היחסים הזו, ולבחון כל החלטה בפינצטה, כי זה יש לכל מהלך ולכל צעד גם משמעויות מרחיקות לכת. להביא חוק היום כזה או אחר ולחשוב שזה יש לו אותה משמעות של קבוצה אחרת בחברה הישראלית, ממש לא. אלא להפך, לעבוד ולעשות את הכל כדי לחזק את אותה ברית דמים וגם את ברית החיים, כדי להפוך אותה לברית חיים אמיתית.
וואו, תודה רבה לך דוקטור אמיר כנפס שהתארחת בעסקת דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות.
כבוד גדול.
וחלקת איתנו את הניסיון, את הידע
הממש
רחב שלך. כמו תמיד, תענוג לשוחח איתך, אמיר, ותודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, וכמובן באתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.